ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
האורח האחרון שלנו הרב סדן ממכון כתר בקדומים, מכון ששם לו כמטרה לחבר את ענייני חושן משפט שמופיעים בשולחן ערוך, לחבר אותם למציאות הכלכלית, למציאות שכפי שראינו היום במהלך היום יש לה גם קשר לעניין החברתי, לחבר אותם, לשלב ולחבר את ענייני חושן משפט לעניינים של הכלכלה המודרנית. ואנחנו נשמח לשמוע ולהתבונן לפי הכותרת, האם יש צדק בדרישה לצדק.
המצגת כבר אמור להיות
לפני. כן, אמור להיות לעלות.
נראה מוכר. נראה מוכר. שלום לכולם, ברשות הרבנים, תלמידי החכמים, בחורי הישיבה. בקיץ האחרון עסק הציבור באופן מאוד אינטנסיבי במחאה אשר חרתה על דגלה את הקריאה ל-so called צדק חברתי. הקריאה הזאת היא לא זרה לנו, היא באה לידי ביטוי אצל יהודי כל הזמן. כך לדוגמה בהלכות חנוכה פוסק המשנה ברורה, אם יש לו שמן בצמצום על כל השמונה ימים ולחברו אין לו כלום, מוטב שידליק בכל לילה אחד וייתן גם לחברו. דעה מדינה, אין צריך אלא אחד. יש לי שאלה אל מעלתכם, מה הדין אם לחברו יש נר אבל לחבר של חבר שלו אין נר? האם גם אז האדם מחויב לוותר על הידור בשביל שחבר של חבר שלו ידליק נר חנוכה? מה אתם אומרים? חברה חברה יתלה וחברה דחברה חברה יתלה, מה זה משנה מה לי חבר שלו או לא חבר שלו? הרי לא בחברים עסקינן, friends. זה כל עוד יש איזה יהודי אחד, אם כך, בקצה העולם יש יהודי אחד שאין לו נר חנוכה, אומר המשנה ברורה, אתה שיש לך, זכית שיש לך שמונה נרות, טעות, תתחלק איתו. אני מנסה לדמיין לאיזה מחוזות המשנה ברורה, אם היינו שואלים את בעל החפץ חיים, לאן הולכים עם ההלכה הזאת, אגב, כבר המגן אברהם הביא אותה, מקומות מאוד מאוד משמעותיים, רחוקים, אולי קרובים, שאדם לא יכול להדר כאשר לחברו אין את המצווה הבסיסית. ואני אשאל אתכם, מה הדין אם לחברו אין נר אבל לעומת זאת גם אין לו לחם לאכול? האם גם אז האדם צריך לוותר על השמן שלו, על השמונה ימים, על הידור מצווה שלו, כדי שלחברו יהיה מה לאכול? שאלה קשה. אין לי ספק שהתשובה ברורה. המשמעות החברתית של ההלכה הזאת במשנה ברורה היא מרחיקת לכת. נחזור למציאות הישראלית של הקיץ האחרון. מתוך ככה מגוון הקולות אשר נשמעו בין האוהלים, היה ניתן לשמוע קריאה לממשלה להתערב יותר בשוק החופשי על מנת לגרום לירידת המחירים בכלל, מחירי הדיור בפרט. הקריאות האלה הובילו להקמתה של ועדת טרכטנברג שישבה על המדוכה בניסיון למצוא מענה לדרישות הללו. הוועדה פנתה בדרישה לציבור, תביאו לנו רעיונות. מכון כתר שמתעסק בממשק שבין חיי כלכלה מודרנית ובין תורה, הרים את הכפפה ושלח לוועדה נייר עמדה. הנייר לובה במאמרים בעיתונות המגזרית ובעיתונות הכללית, ומה שאני אנסה לעשות זה לשתף אתכם בעקרונות ההלכותיים שעמדו מאחורי הנייר עמדה הזה. אני רק הערה קטנה, בדרך כלל יש הרבה שמתיימרים לדבר בשמה של היהדות. הרי אפשר לשאול הרבה נביאים מה דעתך מבחינה חברתית. תלוי את מי אתה שואל. אתה שואל את עמוס או שואל את ישעיהו? את מי אתה שואל? תלוי, אם אני ארצה לתת פה דרשה, אני אוכל לתת דרשה, רק תגידו לי לאיזה כנס אני מוזמן, ואז אני אתן את הדרשה המתאימה. אם אני מוזמן לכנס אצל מפאי, אני אתן דרשה מספר עמוס. אם אני מוזמן לכנס במפלגה אחרת או בוועידת קיסריה, אני כנראה אתן דרשה מנביא אחר. לדבר בשמה של היהדות זה עדיין לא מספיק. לא שאני מתיימר לעשות את זה, אני מתיימר לדבר בשמה של ההלכה. ההלכה זה לא יהדות. אני כבר מיד אסתייג. ההלכה זה אולי שיא היהדות. אבל להלכה יש גדרים מאוד ברורים. בשביל לומר שכך הלכה, או אפילו בשביל לומר שכך יש מחלוקת האם לפסוק כך או אחרת, אתה חייב להצטמצם, להיכנס לגבולות גזרה מאוד מוגדרים. השיח הוא שיח שניתן להעביר עליו ביקורת. אם אני הרי מרצה מהנביא עמוס, או מרצה מהנביא ישעיה, או מה שלא יהיה, אי אפשר להעביר עליי ביקורת. כי מה, ישעיה הוא לא אמר את זה? טוב, רק מי אמר שזה רלוונטי? אבל אם אני נותן שיעור בהלכה, או נותן פסיקת הלכה, זאת ההלכה, אפשר להתווכח? לא הבנת נכון את המקורות. המקורות מדברים במקרה א' ולא במקרה ב', כמו כדרכה של תורה. הערה אחרונה ואז נתחיל. מבחינה, תמיד שואלים, מהי תפיסתה הכלכלית של היהדות? סוציאליסטית או קפיטליסטית? קשה לענות על השאלה הזאת, מכיוון שהעסק קצת מורכב, לא מאוד מורכב, קצת מורכב, ובאופן כללי ככה נורא נאמר שההלכה, נעזוב את היהדות, יהדות זה מה שאני לא יודע, הלכה, שההלכה, תפיסתה הכלכלית היא קפיטליסטית, במובן הזה שיש רכוש פרטי לכל אחד, כמו שציין הרב קודם, שמי שחייב כסף, אפילו מגלימה דה על כתפיי. אם אין לי גלימה, לא יודע מה יעשו. אפילו מגלימה דה על כתפיי. גובים ממנו הכל. קפיטליסטי לחלוטין. מצד שני, בתפיסה החברתית, אז ודאי שההלכה והיהדות קרובה לסוציאליזם, במובן הזה שרואים את, מדגישים את האחריות לכלל החברה. לא רואים אדם לאדם זאב, מדגישים את האחריות לחלשים שבחברה. אלו מילות פתיחה כלליות, ועכשיו ניכנס לעובי הקורה. נתחיל באיסור הפקעת מחירים. לפני שנתייחס לשאלה מה המדינה אמורה לעשות כאשר היוקר יאמיר, נאמר שההלכה מתייחסת למי שמעלה את המחירים מעבר להכרחי. אני לא יודע מה ההכרחי. לא, זה תלוי בתשומות, בעלות וכולי. יש, תלוי בהרבה גורמים. אבל מי שמעלה מחירים כדי לגזור קופון על חשבון הציבור, ההלכה מתייחסת לו בצורה חמורה ביותר. לדוגמה, הגמרא מסכת בבא בתרא אומרת, עוצרי פירות ומלווי בריבית ומקטיני איפה ומפקיעי שערים על כולם. הכתוב אומר לאמור, פסוק מספר עמוס, מתי יעבור החודש ונשביר השבר והשבת ונפתח עבר, להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעוות מוזני מרמה. שאלה לי רק אליכם, תגידו, אותם פושעים ששוברים את שמעלים את המחיר, הם דתיים או חילונים? על מי שמדבר עמוס? עמוס דיבר לציבור דתי שמפקיע מחירים, או לציבור חילוני? לא. למי הוא דיבר? מה? למי מי שמע אותו? בואו נראה. מה אומר עמוס? מתי יעבור החודש? מה אומרים האנשים? לאמור, אותם מפקיעי שערים. מתי יעבור חודש ונשביר השבר והשבת ונפתח הבר? חס ושלום בשבת לפתוח עסקים? אצלנו לא. יותר מזה, בתקופתם כנראה שפסקו שאפילו גברים אסורים לעשות מלאכה בראש חודש. אגב, זה לא מופרך, לא חודש ולא שבת. יש לזה ראיות, היום המנהג נשאר אצל חלק מהאנשים. אבל האנשים האלה לא עושים מסחר בראש חודש, אבל כשהם עושים מסחר, הם דואגים להרוויח, ועוד איך להרוויח. רב החי גאון טוען שהדבר אסור במובן שאין לו מכילה לעולם, לא מכילה ברמה הקניינית. בשמיים לא ימחלו לו לעולם, מסביר בעל העמק דבר, מכיוון דהני לא אפשר בתשובה, זה גזל הרבים. אם העלית, אני אקח מוצר סתם, זה נזרק לי לראש, נגיד קוטג'. העלית את המחיר, אני לא אומר שהמחיר עלה מעבר למה שמותר או אסור, אבל נגיד קוטג', העלית את המחיר מעבר למה שזה עולה, מעבר לרווח הסביר שתיקח, אחרי שניקית את כל ההוצאות, העלית את המחיר מעבר לזה, הרי זה גזל הרבים, אומר בעל העמק דבר, ואין לו מכילה לעולם. אתם יודעים, השולחן ערוך שפוסקת הגמרא הזאת, כל המפקיע שערים, הרי זה כמלווה בריבית, לא פחות, אומר עצמה, למה? כי הוא עובר על וחי אחיך עמך. עובר על וחי אחיך עמך, כלומר, מי שמפקיע שערים עובר בעשה. אנחנו עוד לא פתחנו את הפה מה המדינה צריכה לעשות עם זה. זה מה האדם צריך לעשות עם זה. קודם כל, תדע לך, אתה עובר בעשה. עכשיו ננסה לשאול, בסדר, כנראה שזה לא מרגש הרבה אנשים. אפשר להעביר איזה שיעור בישיבה, אבל זה לא חוכמה, אף אחד לא פותח פה עסק מסחרי. מה המדינה אמורה לעשות כשזה קורה? האם המדינה אמורה להתערב? הנחה, לא חייבים לקבל. המדינה איננה חברת אחריות גדולה. אמרו את זה לפניי, נכון? הרב זצל אמר את זה. כשהרב אומר המדינה אינה חברת אחריות גדולה, הוא לא התכוון שהמדינה אינה חברת אחריות גדולה. להפך, הוא אומר המדינה אינה רק חברת אחריות גדולה, היא הרבה הרבה מעבר לזה, אבל תסכימו איתי שלכל הפחות חברת אחריות גדולה. ולכן אנחנו מעתיקים את מה שאומרת ההלכה ביחס לקהילה, כי זאת הייתה המסגרת הגדולה ביותר שאיתה התעסקו חז"ל בגמרא, זה מה שהיה אז. אנחנו מניחים שמה שנכון לקהילה נכון גם ביחס למדינה, עם שינויים בסטייה או בהתאמה כזו או אחרת. זו הנחה שאיתה אנחנו עובדים. אז מה המדינה צריכה לעשות על מנת לאזן את השוק? באופן בסיסי, כמו שאמרנו, ההלכה מתייחסת לעולם שבו כללי המשחק זה השוק החופשי. כך כותב הרשב"ם בכמה מקומות, זה כללי המשחק, שוק חופשי. שוק חופשי זה אומר ביקוש היצע. כשיש הרבה ביקוש ומעט היצע, המחיר עולה. יש הרבה היצע, מעט ביקוש, המחיר יורד. זה נורא פשוט, לא מסובך. זה כללים שבגדול אפשר לומר שהם מאזנים את עצמם. אבל מה לעשות, לפעמים זה לא עובד, כי יכול לא לעבוד מהרבה סיבות, או מסיבות אובייקטיביות, שבאמת אין הרבה היצע, באמת אין הרבה היצע ובאמת הביקוש גדול, ויכול לנבוע מסיבות שניתנות לשליטה, שמישהו שבידו ההיצע מחליט לשמור את הכל בכיס עד אשר לא יהיה היצע, הביקוש יעלה, ואז הוא ימכור טיפין טיפין. זה שליטה, קוראים לזה בעברית קרטל. זה מילה עברית שכזאת, חדשה. ההלכה מתייחסת למצבים האלה בשני אופנים. הראשון זה, ההתערבות הראשונה זה לעשות התערבות עקיפה. מה זה אומר התערבות עקיפה? התערבות עקיפה זו אישורה של פעולות שנועדו לשמור על איזון בין ביקוש לבין היצע, וכך למנוע מהמחירים לנסוק מעלה-מעלה. בין הפעולות שמביאה פה הגמרא זה איסור אגירת מוצרים על ידי קרטלים. זה לדוגמה איסור על ריבוי מתווכים. הם מסתכרים פעמיים במוצרים מסוימים. יש מקרים שאסרו אפילו יצאו לחול, אסור לייצא לחול כדי שההיצע יישמר היצע גבוה. זה כל מיני כלים בלי לכפות מחיר כזה או אחר על העגבנייה. אבל אם אני אומר עגבניות לא עוברות את שערי הארץ, זה אומר שכל כמות העגבניות שגדלה צריכה להימחר פה, וממילא המחירים יורדים. אנחנו ברוך השם מצב אחר לגמרי, אבל אני אומר הכלים. החוק, האם יש מקבילה להתערבות העקיפה? יש מקבילה במדינת ישראל? יש. קוראים לחוק ההגבלים העסקיים. אלא מה? בעיה קטנה, לפעמים הוא פשוט לא עובד. מילה אחת, חוק ההגבלים העסקיים אומר שאם לי יש עסק ששולט על חצי מהשוק, בצורך העניין לך יש עסק ששולט על חצי מהשוק, אז אסור לי לתאם איתך את המחירים. נדבר על דברים אפריוריים. נגיד, לא נתאם איתך את מחירי הסולר והדלק. לא נתאם מחירים. אז מה אנחנו עושים? מה אני יכול לעשות? כך אומר החוק, שאסור לתאם. זה עבירה פלילית. מה אני יכול לעשות? עושה אדם שרוצה לעשות כסף, אני לא מתאם ממך. אני אחתום איתו על הסכם שאין לי שום קשר איתו. אתה תחתום איתו על הסכם שאין לך שום קשר איתו, והם יסגרו כבר ביניהם. אפשר לעקוף את חוק ההגבלים העסקי, אפשר לעקוף אותו. לאכוף אותו זה קשה, לעקוף אותו זה קל, ובאמת, האכיפה של חוק ההגבלים העסקיים היא חובה, חובת המדינה, חובה הלכתית של המדינה, ואנחנו המלצנו לוועדה להגביר את האכיפה הזאת תוך הטלת סנקציות משמעותיות. אדם שירוויח מיליונים ויכנס, אם הוא יתאם מחירים, הוא ייכנס ב-20,000 שקל, מבחינתו זה בדיחה. 20,000 שקל זה ההוצאות לכיבוד בישיבת צוות. ולכן צריכים להיות כנסות משמעותיים ואכיפה משמעותית. אנחנו שמחים שהוועדה קיבלה את ההמלצה הזאת ואפילו יותר מזה, והקימה ועדה אחרת תוך כדי עבודת הוועדה, הייתה ועדה לבחינה מצב הריכוזיות במשק, שזה למעשה הנקודה הזאת. בנוסף, על המדינה לאפשר להגדיל את התחרות. איך עושים את זה? על ידי הכנסת יצרנים נוספים, אולי במקרים מסוימים פתיחה של השוק ליבוא. אבל כל הצעדים האלה צריכים לעשות בצורה מושכלת, כי עומד לנו מאחורי הראש, עומדים לנו דבריו של בעל ערוך השולחן, של לזלזל במחירת סחורה. אם אנחנו נענה לכל מיני קריאות מהשטח ונזלזל במחירת סחורה, אזי הדבר איסור גמור, כי מתוך כך מקולקל דרך המסחר ומאבדין מאות אחרים. כלומר, ההלכה מחייבת לשמור על איזון. אנחנו לא יכולים לבוא ולומר תוריד מחירים. יש גם צד שני למטבע. אנחנו לא יכולים לשבור את השוק, ואסור לשבור את השוק ולמכור, ויש איסור למכור מוצרים במחיר שהוא פחות ממחיר הקרן שלהם. כמו שעושה לפעמים יהודי יקר באמת, תרתי משמע, הוא לא כהן. בכל אופן, שלפעמים מוכר דברים במחירים הרבה הרבה מתחת לקרן כדי להשתלט על שוק באזור כזה או אחר. זה לגבי ההתערבות העקיפה. יש התערבות ישירה. התערבות ישירה זה כבר דבר אחר. זה כאשר כל ההתערבות העקיפה לא הועילה, מגיעה ההלכה ואומרת לממונים, למדינה, שימו פה את הפטיש, תקבעו מחירי גג. זה ממש פיקוח על מחירים של מוצרים בסיסיים. הגמרא אומרת, מלמד מאמינין הגרדמין למידות, ואין מאמינין הגרדמין לשערים. הגרדמין אלו מפקחים על המחירים, אבל ההלכה לא נפסק כך, אלא נפסק כמו שנאמר בסוף הסוגיה, מאמינין הגרדמין בין למידות בין לשערים מפני הרמאים, שלא להעלות את המחירים יותר מדי. כמה זה יותר מדי? יותר מדי זה שטות. 16%, שישית. סליחה, 20%, שישית אחרי שמוסיפים. בכל אופן, זה הפיקוח. אז אומרת הגמרא, מפקחים על המחירים מפני הרמאים. מי הם אותם רמאים? האם הם רמאים ממש? האמת היא שבנקודה הזאת נחלקו הפוסקים. לדעת הרשב"ם, הגרדמין, מצד הדין לא היה צריך למנות הגרדמין, לא צריך פיקוח על המחירים. למה? שיעור ראשון, מי שהולך אחרי שיעור חטא ללמוד כלכלה, שיעור ראשון זה ברשב"ם. אין מעמידין הגרדמין לשערים. מדוע? סיבה נורא פשוטה, שלא ימכרו ביוקר. אין צורך לפקח שלא יהיו מחירים גבוהים. מדוע? סברה הוא די לא צריך. ואם זה רוצה למכור את ביוקר, אותו הצריך למעות ייתן בזול, וילכו על לוקחין עצמו וימכור זה בזול על כורחו. בעברית קוראים לזה תחרות. תחרות, יש תחרות, התחרות תאזן. יש מה שנקרא הוגי הדעות של הקפיטליזם, קראו לזה היד הנעלמה, אנחנו קוראים לזה היד הגדולה. בכל אופן, יש כבר מישהו שיסדר את העסק, העסק מאוזן. אבל הגמרא לא פוסקת כך. מדוע? כי הגמרא פוסקת שיש גם רמאים שמטפלים מהיד נעלמה נעלמה, אבל גם היד שלהם נעלמה שם בתוך העסק. מה עושים הרמאים? מציע הרשב"ם שני פירושים. אחד, ממתינים עד שימכור אותו המוכר בזול, ואחר כך מוכרים ביוקר. מדוע הם יכולים להמתין? או כי הם עשירים, או כי יש להם הם יושבים על המאגרים, או כי יש להם שליטה על השוק באמצעות שותפות בין קרטלים, בקיצור, או כל מיני סיבות כאלה אחרות המזכות אותם בתואר המכובד רמאים. הרמב״ם חולק על הרשב״ם. הרמב״ם אומר יותר מזה, אנחנו נפקח על המחירים גם באופן הדוק יותר. אומר הרמב״ם שבית דין חייבים לפסוק השערים, להעמיד שוטרים לכך. לא יהיה כל אחד ואחד מסתכל כל מה שירצה, אלא שטות בלבד יפסקו להם בשכרם, ולא יסתכר המוכר יותר על שטות. לא יסתכר המוכר יותר על שטות? זה כמעט נשמע לי פה מקולת בכיכר האדומה במוסקבה. ממש שטות יפסקו להם בשכרם. זה נשמע כאילו לדעת הרמב״ם הסוציאליזם במיטבו. המוכר הוא בכלל לא איש עסקים. המוכר הוא עובד, עובד, עובד ציבור, ששכרו נקבע על פי כמה שהוא הצליח למכור, במגבלה שהוא לא יכול למכור יותר משטות. זה ממש, זה פיקוח נרחב הרבה יותר, חזק הרבה יותר. הרמאים לשיטתו של הרמב״ם לא צריכים להיות בעלי קרטלים. סתם כל מי שמוכר במחיר גבוה הוא רמאי. אבל מיד צריך לסייג, זה לא מדויק. הרמב״ם אומר שמעמידים פיקוח לא על כל הדברים, רק על מה? במה דברים אמורים? בדברים שיש בהם חיי נפש. אם לא היה לכם לפניכם, הייתי שואל אתכם מה זה חיי נפש, הייתם אומרים לי, מה זאת אומרת חיי נפש? קמח ומים, זה חיי נפש. אי אפשר לחיות בלי לחם ומים, כל השאר תסתדר. אומר הרמב״ם, לא, חיי נפש זה יינות, שמנים וסלטות. שמנים, בוא נקרא לילד בשמו, שמן זה, שמן זה, זה חשמל, שמן זה מאור, שמן זה, זה חיים. סולת, אי אפשר להסתדר בלי סולת? לכל אחד פה בבית יש סולת? אי אפשר להסתדר עם קמח קצת יותר פשוט? יין? יין זה מה שמצדיק פיקוח? מה, עם הרביעית יין שאני שותה בקידוש? זה בשביל זה צריך פיקוח? אלא מה, כנראה שהרמב״ם שאנחנו צריכים פיקוח, התייחס בעצם למוצרים שבלעדיהם, אולי נאמר, לא ייתכנו חיים סבירים ברף התחתון של הנורמה. כלומר, אם אנחנו ניקח את הנורמה, כלומר בין אחוזון 40 לאחוזון 60, זה הנורמה, תראה, בוא נרד קצת, בין אחוזון 20 לאחוזון 80, שם נמצאת הנורמה. אז תלך לאחוזון 20, תשאל אותו, תגיד, מה אתה צריך בשביל לחיות כמו בן אדם? אתה מסתכל, הכל בסדר, אבל אתה מסתכל 20, באחוזון 20. מה אתה צריך לחיות? אני צריך לחיות שמן, יין, סולת, זה מה שאני אגיד. אין כך, על זה אנחנו מעמידים פיקוח. מסתבר שהיום, אם היו שואלים אותנו איפה נמצאים יין, שמן וסולת, לא היינו ממקמים אותם ישר ברף התחתון של הנורמה, אבל לעומת זאת בהחלט היינו ממקמים דברים אחרים שבלעדיהם לא ייתכנו חיים סבירים ברף התחתון של הנורמה, שהם חייבים להיות בפיקוח. מוצרי חלב יסודיים, לא קוטג', גבינה לבנה, זה פחות משמן יין וסולת או יותר? יותר בסיסי משמן יין וסולת. אני אשאל טיטולים. יש פה גם אברכים? טיטולים, זה יותר בסיסי או פחות בסיסי משמן יין וסולת? לכאורה גם זה דבר שצריך להיות בפיקוח, נכון, לא פמפרס ואגיס, תוצרת הארץ, פשוטים, אבל צריך להיות פיקוח שאדם לא יצטרך גמח בשביל, בשביל לקנות טיטולים. יש בירושלים גמח לטיטולים, למי שלא מסוגל לעמוד בזה צריך פיקוח, פיקוח שלא הרוויחו יותר. האם תחליפי חלב, תחליפי חלב, מזון בסיסי, פירות וירקות העונה, לא עגבניות, עגבניות בחורף כמובן, האם זה דבר בסיסי? ודאי זה דבר בסיסי, יותר בסיסי משמן יין וסולת. עוד מעט אנחנו נראה שזה הרבה יותר בסיסי. בכל אופן צריך לוודא שכל הדברים האלו עלותם סבירה. שאלה, אדם שיש לו שמן יין וסולת, רק אין לו איפה להניח אותם, אין לו בית, הוא לא מצליח לקנות, לא מצליח לקנות, יזבוג, גם לא מצליח לזכור, אומרים שזה קצת יקר, בלתי אפשרי לקנות, בלתי אפשרי לזכור, זה מחירים מטורפים. האם דיור במחיר סביר זה דבר שצריך פיקוח או לא? האם זה יותר משמן יין וסולת או פחות? יותר בסיסי או פחות בסיסי משמן יין וסולת? לכאורה זה הדבר הכי בסיסי, נכון? לא מדובר על דירות פאר, לא מדובר על דירות אפילו ארבעה חדרים, מדובר על משפחה עם שניים שלושה ילדים יכולים להסתדר בקו התחתון, שני חדרים, מעבר לזה אולי שלושה חדרים, אבל זה שניתן יהיה להשיג, שאדם יוכל להשיג דיור, כמובן לא בירושלים, גם לא בתל אביב, זה גם דירת חדר בירושלים לא הצליח להשיג, אבל שאדם יוכל להשיג דיור סביר בפריפריה, שישיג בבאר שבע, בירוחם, בקריית שמונה, במעלות, שיוכל להשיג שם דירה סבירה במחיר סביר. על זה צריך פיקוח, על הדירות הזולות. זה דבר שבוודאי הוא הכרחי. זה עד כאן לגבי המחויבות של המדינה להתערב בשוק החופשי. אמרנו יש את הכלים של ההתערבות העקיפה ואת הכלים של ההתערבות הישירה. אני רוצה לעבור נושא, וזה לגבי הסיוע. לגבי הסיוע, אופן שבו מסייעת המדינה לאזרחים. אני כתבתי בכותרת סיוע אוניברסלי או סיוע סלקטיבי. זה כותרת שלמעשה החוקרים מגדירים שתי שיטות סיוע, שתי שיטות סיוע במדינת הרווחה המודרנית. למעשה במדינות המודרניות יש שיטה אחת. יש שיטה אחת של סיוע סלקטיבי, זה מה שאנחנו מכירים מפעם. יש אני, תן לו צדקה. יש אדם שאין לו, תעזור לו. לעומת זאת יש את השיטה של הסיוע האוניברסלי. אתה רואה אדם שעומד להיות אני, או אתה מזהה מצב שאדם עשוי להידרדר מתוכו לעוני, לדוגמה נכות, אתה נותן קצבת נכות בלי שום קשר למצבו הכלכלי של האדם. אתה נותן מענק לידה גם למי שעובדת ומרוויחה 40 אלף שקל בחודש ובעלה 80 אלף. גם הם יקבלו מענק לידה. למה? כי הרבים רבים לידה שלא מרוויחים את הסכומים האלו, לידה מבחינתם היא דבר שיכול להפיל אותם כלכלית, הם צריכים עזרה, צריכים תמיכה, ילדים וכדומה. כל משיטת הקצבאות היא שיטה של הסיוע האוניברסלי. המדינות המודרניות נוקטות בעקבות בריטניה, נוקטות בשיטת הסיוע האוניברסלי. יש יתרונות וחסרונות לשיטה הזאת, כפי שהחוקרים, אותו חוקר שהצגנו קודם, ג'וני גל, מציג, שאומר שרמת חייו של אדם, בשיטה האוניברסלית, רמת חייו של אדם, גובה הכנסותיו, אינה מובד בחשבון כתנאי לזכאות. תוכניות אלה מכסות קבוצות שונות באוכלוסייה מפני מה שמכונה מצבי נזקקות משוערים מוגדרים, כגון זקנה, לידה, תאונות, אבטלה, נכות וכדומה. זוהי השיטה האוניברסלית. למה אני אומר את זה? כי יש לה יתרונות שצריך לקחת אותם בחשבון. הרב עידו רכניץ במאמרו מונה את היתרונות והחסרונות של שתי השיטות. אתם יכולים לראות אותם לפניכם. אנחנו מפאת קוצר היריעה וקוצר הזמן לא נרחיב כאן. מה שכן אומר, ש בלי להיכנס לוויכוח איזו שיטה עדיפה מבחינה פרקטית, אפשר להוכיח כך, אפשר להוכיח אחרת, יש טענות לכאן ולכאן, לא הייתי שולל מיד איזושהי שיטה על הסף. אתם יכולים לראות את הטענות מאחוריי. בכל אופן, ברור שההלכה במסגרת הלכות צדקה דוגלת בשיטת הסיוע הסלקטיבי, לפיו יקבל עזרה רק מי שזקוק. כך שנינו במפורש מסכת פאה, מי שיש לו מזון שתי סעודות לא ייטול מן התמחוי, מזון 14 סעודות לא ייטול מן הקופה, מי שיש לו 200 זוז לא ייטול לקט שכחה פאה ומעשר עני. הטור עושה סוג של טרנספורמציה למשנה במסכת פאה ואומר שמי שיש לו 200 זוז לא ייטול מן הצדקה. זה לא כתוב במשנה מסכת פאה, אבל זוהי טרנספורמציה, ההשמה של העיקרון ממסכת פאה על הלכות צדקה, שאומר בעצם מי שיש לו כסף אין שום סיבה לתת לו לא קצבה ולא צדקה ולא כלום, גם אם מסתובב וצועק ומחזיק בעגלה שאולי יותר מהאוטו שלי. המדינה תעזור למי שבאמת צריך עזרה. אם אנחנו נתקדם נאמר יותר מזה, שהשולחן ערוך לדוגמה פוסק שלעולם ירחיק אדם עצמו מהצדקה, יגלגל עצמו בצער שלא יצטרך לבריות. אנחנו לא רוצים צדקה, אנחנו נאמר סיוע מכוון גם מצד הנותן וגם מצד המקבל, רק למי שבאמת צריך. אני מוכרח לומר ככה כהערת שוליים, למרות קוצר הזמן, שהתפיסה הזאת של לתת לכל אחד, התפיסה הזאת היא נובעת משיח רוחני מסוים, לדוגמה לעומת התפיסה שאומרת תיתן למי שצריך. התפיסה שאומרת אנחנו נותנים לכולם במידה שווה, גם אם משמעות העובדה, בואו נשים על השולחן, הרי הקופה היא לא אינסופית, לא משנה כמה יש בה. מאז שכתב הקדוש ברוך הוא בתורתו ליחדל אביון מקרב הארץ, זה מתקיים, הקופה תמיד תהיה מוגבלת. אם יש לי מיליארד שקל בקופה, אם אני אחלק אותם באופן אוניברסלי לכולם, יישארו לי לעניים מעט. ואם אני אומר אני מחלק רק לעניים, אני אחלק את כל המיליארד רק לעניים. רק התפיסה היא נובעת פשוט משיח של מה שנקרא שיח של זכויות או שיח של חובות. התפיסה שמדברת על סיוע אוניברסלי אומרת יש זכותו של האדם לקבל מן המדינה א' ב' ג' ד', זוהי זכותו, זכות אזרחית. אנחנו לא מדבר על זכות האזרח, אנחנו התורה מדברת על חובת האדם, חובת האדם לתת למי שנזקק. אין חובה לקבל, גם אין זכות לקבל, יש חובה לתת למי שנזקק. החובה היא לא רק עליי ועליך, החובה היא עלינו, החובה היא על מדינת ישראל. אבל זוהי חובה, זו אינה זכות של המקבל, זוהי חובה של הנותנים, שלנו. ולכן אנחנו תופסים שיש לנו חובה לתת, אבל חובה לתת למי שנזקק. אנחנו המלצנו, ברור לנו שלא כל המלצה תתקבל, אבל אולי במובנים מסוימים היא צריכה להתקבל, לשנות את השיטה, לעבור ליותר ויותר סיוע סלקטיבי ופחות ופחות לסיוע אוניברסלי. יגידו, איך תדע מי אני? היית תעמיד אותם בתור? הרי אחד הנקודות שמסיים באופן אוניברסלי, כדי שלא כל אדם שנזקק יצטרך לעמוד בתור ולהתבייש כאשר הוא מבקש צדקה. יש דרכים, מס הכנסה יודע כמה אני מרוויח, אין הרבה מה לדעת, אבל כשהוא ידע, הוא יודע מדויק כמה אני מרוויח. איך הוא יודע? הוא מסתמך על תצהירים, הוא מסתמך על תצהירים, ומדי פעם בודק מדגמית, ומי ששיקר פושטים את אורו. זה יכול לעבוד גם כאן. זאת אומרת, אדם יציר כמה הוא מרוויח, כמה הוא מוציא, ואם ימצא שהוא שיקר, אם ימצא שהוא שיקר ובגלל זה הוא קיבל מהמדינה, אז ימצאו איתו את הדין. בסדר, אבל סתם ככה, אין צורך להתחיל לפשפש בקרביו של כל אדם. נאמר יותר מזה, לא רק שההלכה אומרת שכדי למנוע את היצירה של מלכודת עוני, אם אנחנו הרי ניתן לכל מי שצריך, אדם יאמר, למה לי לעבוד? אני לא אעבוד, אני אהיה עני, ואז אני אקבל עזרה מהמדינה. בהלכה זה לא עובד כך. לא יודע איפה זה כן עובד, בעצם אני יודע איפה זה כן עובד, אבל אני לא אגיד את זה בכל. זה לא עובד כך בהלכה. אומר הדרישה באבן העזר, אם ידוע שהבן הקרובה לי אפשר להתפרנס מעשה ידן, אז צריכים להאכילן שלא ימותו. ולכן, מה שאין כן, אחר שיגדלו יכול האב למהם או שיתפרנסו מעשה ידיהם. לא כופים אפילו אב לפרנס ילדיו בשעה שיש להם כושר הסתכרות. קל וחומר שלא נותנים צדקה למי שיש לו יכולת הסתכרות. א' ב' חס וחלילה, זה לא אומר שלא לתת, לא לתת מלגות לימודים לאברכים. בלי שום קשר להיותם נזקקים ומסכנים, כמו שנותנים מלגות לדוקטורנטים, לכל הפחות לא כהן פחות מפונדקאי, נותנים מלגות לדוקטורנטים, מקבלים מלגות ל-MA, מקבלים כל מיני כאלה מלגות כאלה ואחרות, עזרה פה, עזרה שם. התורה לא קטנה מזה. לא בגלל שהם נזקקים אותם אברכים נבח מסכנים צריכים השלמת הכנסה, אלא כי המדינה צריכה לומר, זה חשוב לי, פיתוחה של תורה חשוב לי, לא מצד הלכות צדקה, מצד הלכות תלמוד תורה. זה משהו אחר בכלל. בכל אופן, זה אבל באופן עקרוני, ברור שמי שלא עובד, אסור לתת לו שקל. שקל אולי כן, רק שלא ימות ברעב, אבל ודאי שאת הקצבה, את מה שאנחנו מדברים עליו, את כל אותו סיוע שאנחנו מדברים, שאנחנו ניתן בלב ונפש חפצה, בוודאי שלא ניתן למי שלא עובד. כן.
מה אמרת בכתובות על סושר כחלה
והמפנקים נותנים להם כפי שמפנקים? שאלה טובה. אתה שואל, יש מה שנקרא דין די מחסרו. תן, מי שנגיד, איש עסקים, לא יודע למה עולה לי כרגע שם בראש, לא ניכנס לשמות, זה מזכיר לי את אלול. בכל אופן, ירד מגדולתו, האם המדינה חייבת לממן לו את כל רמת החיים שבו הוא חי בעבר? בוודאי שלא. האם יש צורך למי שמכיר אותו ומסוגל? מי שמכיר אותו, קהילתו, חבריו, האם יש מצווה כזאת? כן, מצווה כן, חובה לא. אין חובה, לא מוטלת חובה על הציבור לתת ליחיד סוס לרכב עליו. מצווה יש, מי שיכול, אבל לא חובה, אי אפשר לגבות. הגבי צדקה, פירושו של דבר, שאני חס אליך לכיס ונותן לך כסף כדי לתת לאלול סוס לרכב עליו. לא יודע מה הוא רוכב, בטח לא הסוס. בכל אופן, זה לגבי הסיוע. עכשיו שאנחנו מדברים על מהנו את שיטת הסיוע, אני רוצה לדבר קצת לא רק על שיטת הסיוע, אלא למי אנחנו מסייעים. איך אני יודע מי הוא אני? עד היום מדינת ישראל התרגלה לדבר בקו העוני. פעם בשנה קו העוני, דוח העוני של המוסד לביטוח לאומי. ומדידת העוני עוזרת למדינה לכל מיני דברים, גם לכל מיני דברים מאוד חשובים לדעת, האם הקצבאות עוזרות, לא עוזרות, מורידות העוני, מעלות העוני, עומק העוני. יש, המדידת העוני היא לא משחק, היא דבר באמת מאוד חשוב, ולכן יש חוקרים שחילו חלק גדול מזמנם. זה מחקר מאוד מאוד חשוב שנעשה על שיטות מחקר של מהו קו העוני, על ידי דניאל גוטליב ורוי מנור. מחקר חשוב שמסכם את שיטות למדידת העוני. בגדול אפשר לבוא ולומר שיש שני מדדים, מדד אובייקטיבי ומדד סובייקטיבי. מדד נהיה יותר מדויקים, האם המדד של קו העוני נקבע על פי ההכנסה הממוצעת, כלומר, ממוצע הכנסות במדינת ישראל, נגיד 8,000 שקלים, נגיד, קצת פחות. זה ההכנסה הממוצעת. אם כך, קו העוני יקבע באופן אוטומטי על 4,000 שקל, על מחצית החציון של, ומי שמרוויח פחות מזה הוא עני, ומי שמרוויח יותר מזה הוא אינו עני. זוהי קביעה די שרירותית, אם כי בגדול אפשר לבוא ולומר, עוד מעט אנחנו נראה, שהיא לא מפספסת בהרבה. יש מדדים אחרים, בארצות הברית היה מדד של על פי סל מזון. כמה המזון הבסיסי ביותר שנדרש לבן אדם, תכפיל את זה ב3, זה כמה שהבן אדם צריך לקבל. יוצא סכום מאוד נמוך יחסית. אבל יש שיטות מתוחכמות יותר, שיטת ה-MBM, שיטה קנדית, שמחשבת לא רק מזון, היא מחשבת את רוב צרכיו הבסיסיים של האדם. זה לא כל כך מדויק, אבל אין מה לעשות, צריך לחתוך פה איפשהו כך או אחרת. ולדוגמה, הנה, זה קו העוני של ה-MBM, שהוא מונה שם מזון, קורת גג, ביגוד והנהלה, חינוך, בריאות, ואז ביחד מגיעים לסכום שמי שיש לו את הסכום הזה הוא איננו עני, ומי שאין לו את הסכום הזה הוא כן עני. שמשווים בין השיטות השונות, רואים שהפערים הם לא בשמיים. לדוגמה, בטל זה ביטוח לאומי, לא, אין שום קשר למשמעות של הראשי תיבות. בכל אופן, רואים שעל פי מחצית החציון, אזי העוני היו 18%, תחולת העוני הייתה 18%, ואם אנחנו מודדים על פי ה-MBM, זו שיטה קנדית או NRC, שיטה מקבילה אמריקאית, אנחנו מגיעים ל-23% מהאוכלוסייה. יש יותר עניים, אבל צריך להבין, אנחנו עדיין, זה לא מופרך השיטה של הביטוח הלאומי, יש כאלה שתמיד משמיצים אותם ואומרים שהם מודדים עניים שהם בכלל לא עניים, זה לא נכון, להפך אולי. אנחנו רואים שיש בשיטות האובייקטיביות, יש יותר עניים מאשר בשיטה של הביטוח הלאומי, והחפיפה היא די מלאה. זהו, זה מה שיש היום בארץ. מה אומרת ההלכה? איך מודדים עוני? לא בשביל סטטיסטיקה, אני רוצה לדעת למי לעזור. איך אני מודד עוני? מה שנקרא, מי הוא יהודי, מי הוא אני? אז באמת המשנה מסכת פאה, כפי שהבנו קודם, אמר מי שיש לו 200 זוז, לא ייטול לקט שכחה פאה, או כמו שאמר הטור, לא ייטול צדקה. מה זה 200 זוז? איך הגרילו את ה-200 זוז הזה? יש רש מפורסם. לא, זה לא מפורסם בשם הרש, אבל רגילים לומר את זה שה-200 זוז זה התחשיב של מה שאדם צריך, הוצאותיו של אדם לשנה. הוא מחשב, איך הוא מחשב? הוא מחשב על פי המשנה במסכת כתובות, שאומרת, המשרה אשתו על ידי שליש, לא יפחות למשני קבים חיטים, ונותן לה חצי קב קטנית, חצי לוג שמן, קב גרוגרות או מנת ולה, ואו פירות מקום אחר, מה שקרה פירות העונה, נותן לה מיטה מפץ ומחצלת, נותן לה כיפה, חגור, מנעלים, כלים, בגדים של 50 זוז משנה לשנה. כל הסל הזה, במה דברים אמורים? בעני שבישראל. לא לדאוג, אפשר לרד מתחת לזה, הגמרא מדבר גם על עני שבעניים. אבל עני שבישראל, זו ההגדרה למי הוא עני. מי שאין לו, בוא נקרא את המשנה בקריאה קצת יותר מודרנית, מי שאין לו לחם, מי שאין לו לחם, פירות, שמן, הגמרא מדברת גם על יין, מקום, תנאי מחיה כגון מצעים, כלי בית בסיסיים, ביגוד והנעלה, מי שאין לו ביגוד והנעלה סבירים שאפשר להחליף אותם והם לא קרועים, הוא נחשב אני. כל זה נכלל, לדעת הרש כפי שראינו, זה נכלל ב-200 זוז שמי שאין לו רשאי לקבל צדקה. אנחנו צריכים לקצר, נאמר רק שהרב עוזיאל מוסיף לכך גם נתן דירה לעני. יש תשובה מאוד מעניינת, אומר אל למדת, אני אקצר, אמנם גאולת הארץ והתיישבותה על ידי ישראל סגי, כי ההתיישבות בארץ היא צדקה גדולה לעניים, כלומר מי שתורם לקרן הקיימת, שתיישב אנשים וגם תממן אותם בראשית דרכם, שנאמר ועניים מרודים תביא בית, ואיזה בית יותר מארץ ישראל. הלמדת שנתינת מקום דירה לעני הוא כמו פרנסת עניים בלחם וכסות, כלומר דיור בסיסי מינימלי, שוב חס וחלילה לא בירושלים ותל אביב, אני מדבר על פריפריה, אמרנו כבר, הדיור בסיסי, מינימלי, זה חייב להיכלל בקו העוני. מה עוד? המעריק מדבר על רפואה, אומר שיש דברים שאסור לתת לעניים כסף מסוים, אבל את הכסף שאסור לתת לעניים מותר לתת לחולים עניים, כי רפואת עניים היא יותר מאוכל העניים. אז מה יצא לנו? נסכם. יש לנו תזונה מאוזנת, לא לחם ומים. תזונה מאוזנת, ביטחון תזונתי. יש לנו כלי בית, ביגוד והנעלה, דיור ובריאות. מי שיש לו את זה ברמה סבירה, מינימלית, הוא איננו עני. ומי שאין לו את זה, הוא עני שלא צריך לעזור. אז אם כך, יש לנו כבר חובה, ויש לנו כבר חובה שהיא מוטלת לא רק עליי ועליך, לא רק עלינו כקהילה, יש מוטלת חובה על המדינה, גם לא רק על עמותות, מה שנקרא המגזר השלישי, מוטלת חובה על המדינה לתת צדקה לעניים. החובה היא לא רק להגדיר כך את העוני, בואו נשנה את השיח, נעזוב את המושג קו העוני ונתחיל לדבר על סל העוני. סל העוני זה מה אני צריך שיהיה לאדם בסוף היום. לא אכפת לי כמה הוא הרוויח. אם יש לו 8 ילדים והוא מרוויח שכר מינימום, והוא מרוויח שכר מינימום, האם הוא מסוגל לקיים אותם באופן המינימלי שבעל המינימלי? הוא ואשתו שניהם עובדים, הם לא מסוגלים. לא רק 8, אני אגלה לכם שעל פי תחשיב בדקנו את הדוח האחרון, גם אדם עם 4 ילדים שהוא ואשתו מוגדרים כעובדים לא מגיעים לקו העוני. כלומר, מלמטה הם מגרדים את קו העוני, עוד 700 שקל הם יגיעו לקו העוני. זה מצב בלתי אפשרי, זה מצב לא נורמלי, ובאמת חובה על המדינה לעזור. עכשיו מאוד קל, עכשיו ממש הלב שלנו נמס, וחובה על המדינה לעזור. טוב, שטיינס, נא לפתוח את הארנק ולהתחיל לשלם לעניים. זה לא בדיוק עובד כך, מכיוון שמהי הצדקה המעולה ביותר, כידוע לכם? זה מתן פרנסה לעני. אם אנחנו נפתח את הכיס או את הענק ומדינת ישראל תממן להוא שיהיה לו בית ומדור, ולהוא שיהיה כסות ובריאות, הכל חשוב ובאמת עניים, אם נפתח את הענק בצורה לא אחראית, אזי דבר נורא בסיסי יהיה חסר פה, וזה תעסוקה, מכיוון שחוסר איזון תקציבי מוביל לירידה בצמיחה המכונה בלעז עתה, או לא עלינו מיתון, ובמיתון יש פיתורים ואין עבודה ואין פרנסה ואין מצוות צדקה. אמור מעטה, מצוות צדקה היא לא מתקיימת על ידי, אם נדבר במונחים של משרדי ממשלה, המשרד שאחראי על קיומה מעולה של מצוות צדקה זה לא משרד הרווחה. משרד האוצר, שהוא שומר על הקופה הציבורית באופן אחראי ודואג שתהיה צמיחה סבירה ודואג שתהיה תעסוקה לכולם, הוא מקיים מצוות צדקה מעולה שבמעולות. כמובן צריכים להישמר איזונים, ולכן כאן אני חייב למתוח ביקורת קלה עד מתונה, נוח עד גלי, על הקריאות שעלו במהלך המחאה החברתית. המחאה החברתית עשתה באיזשהו מובן לא קריאה לצדק, אלא קריאה לחוסר צדק. אם אתה אומר תן לי ותן לי ותן לי ותפתח 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 את הארנק ותשלם לכולם, אתה אולי תממן א' וב' וג' ותפעיל מספיק פרס ותלחץ והכל, ואז תצליח להשיג א' וב' וג'. אם תשבור את הקופה הציבורית אתה לא תדאג לעניים, מכיוון שהראשונים לחטוף את הפיתורים יהיו אותם מסכנים שלא תהיה להם עבודה אחרת. ולכן הקריאה של מעמד הביניים לתת הכל לכולם בצורה שווה, שיהיה מספיק לכולם, היא לא קריאה לצדק, במחילה היא קריאה לחוסר צדק. זה יוביל, כמו שאמרנו, למיתון ולהבטלה. אחרי כמובן שתהיה דאגה לתעסוקה, ואנחנו מעודד את שר האוצר, תשמור על הקופה הציבורית ותקיים את מה שכתוב ברמב״ם, שתהיה מספיק תעסוקה לכולם, וברוך השם, כתוצאה ממדיניות אחראית, מדינת ישראל היום כמעט, לא אגיד לא, כמעט ולא יודעת אבטלה. אחוזים מאוד נמוכים יחסית למה שהיינו, הכרנו בשנים קודמות. ברוך השם, באמת ברכה גדולה. אם אנחנו כבר מברכים את הקדוש ברוך הוא, אז בהזדמנות מאוד מברך את הקדוש ברוך הוא על כך שמדינת ישראל היא אולי המדינה היציבה ביותר מבחינה כלכלית בעולם, נכון להיום. ובאמת אנחנו רואים בזה השגחה ישרה. יש לי חברים, אנשי עסקים, שמסתובבים להם בעולם והסתובבו גם המשבר הקודם, גם המשבר הנוכחי, ואומרים לי, אורי אל תשאל, אתה מגיע, אתה נוחת בבן גוריון, אתה מרגיש, אתה עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ולאחרית שנה, לא בגלל הגשם אלא בגלל המטריה שפורס עלינו הקדוש ברוך הוא ושומר על כלכלתה של מדינת ישראל. היום צריך קצת יותר, נכון, נירב של מושב, ואנחנו מתפללים גם לגשם ומקווים שעכשיו בימים הקרובים ירד הרבה, אבל חוץ מזה אנחנו גם מתפללים שהקדוש ברוך הוא ישמור על תעסוקה לכולם. ואחרי הדאגה לתעסוקה, אז עומדת אותה חובה ליצור מציאות במשפחה, לא צריכה, לא תגיע למצב שבו היא תצטרך לעזרה חיצונית. את זה אפשר לעשות גם בלי לתת כסף מהכיס, אפשר לתת שירותים למשפחות שכאלו לא תשלום, כגון חינוך או שירותי רווחה וכדומה. רק בסוף באמת יעמדו שירותי הרווחה לעזרה של אותה משפחה. בגדול צריך להיות כלל שמשפחה עובדת צריכה לגמור את החודש במינימום ההכרחי. המשפט הזה, אם הייתי צריך לסיים במשפט כהמלצה, תגיד את כל ההמלצות שלך בשורה אחת: משפחה עובדת צריכה לסיים את החודש במינימום ההכרחי, לא פח, לא, ולא פחות מכך. מכיוון שתם זמננו, נכון?
רב.
תם ולא נשלם. אז אם ככה, זה לב שהוא הן. אז ברשותכם עוד 3 דקות. נדבר ממש על מיסוי בקצירת העומר. המדינה גובה מהאזרחים מיסוי על מנת להתקיים, על מנת לדאוג לשירותים סבירים לכלל התושבים. המיסוי נקבע בשתי צורות. יש מיסים רוחביים ויש כגון מע"מ. זה מיסוי רוחבי, הוא נקרא בהלכה בשם מיסוי לפי נפשות. זה מיסוי רוחבי. ויש מיסוי מס פרוגרסיבי, או בלעז כגון מס הכנסה, ביטוח בריאות. זה מס לפי הכנסה, או מה שמכונה בהלכה מיסוי לפי נפשות. צורת המיסוי במדינת ישראל משולבת משתי שיטות המיסוי הללו. האם גם בהלכה זה המצב? התשובה היא כן. המהר"ם פדובה מדבר על צורת מיסוי שמדבר גם על מיסוי על פי ממון וגם על מיסוי על פי נפשות, והדבר נפסק להלכה בשולחן ערוך: אם אחד עני ואחד עשיר, פורעים חציו לפי ממון וחציו לפי נפשות. כלומר, שיטת מיסוי משולבת. השאלה הגדולה היא רק מה נקרא מיסוי לפי ממון. מיסוי לפי נפשות אני מבין, כולם אותו דבר. מה זה מיסוי לפי ממון? האם מס הכנסה זה מיסוי לפי ממון? לא. מס הכנסה זה מיסוי לפי הכנסה. אבל מי שיש לו הכנסה של 10,000 שקל, יש לו אישה, ילד וכלב, הוא מרוויח 10,000 שקל ואשתו מרוויחה 10,000 שקל, או אשתו מרוויחה 5,000 שקל, האם אנחנו נמסה אותו באופן אחד? אדם שיש לו משפחה עם 7 ילדים, גם הוא מרוויח 10,000 שקל ואשתו מרוויחה 5,000 שקלים, את אותו סכום הם ישלמו את אותו מס, למרות שזה לא מיסוי לפי ממון. כי איך אומר השולחן ערוך מה זה מיסוי לפי ממון? אין יד העני משגת כעשיר. אנחנו מיסוי לפי ממון, מטרתו לחלק את הנטל בין העניים ובין העשירים. והמשפחה בת 8 נפשות שמרוויחה 10,000 שקל בשקט יכולה להיות לגרד את קו העוני. אז אם כך, באמת צריך לאזן את הדברים הללו, גם מצד מצוות גם מצד מצוות צדקה, גם מצד השארת פרנסה מינימלית, כמו שפוסק הרב עוזיאל, אני מדלג פה, שמצוות עבודה עברית אינה נשלמת רק בהעסקת פועל בעבודה בשכר, אלא מצווה זו מחייבת כל בעל הבית לשלם לפועלה בשיעור זה, שיוכל הפועל לפרנס את עצמו במידת רמת דרגת החיים שבמקום עבודתו. כלומר, מה שנקרא זה שכר מינימום של הרב עוזיאל. שכר המינימום זה מה שמאפשר לחיות איתו. אמור מעטה לכל הפחות, גם אם אני לא יכול לחייב את ישיבה או כל גוף פרטי אחר לשלם לעובדיה באופן שיספיק לגודל משפחתם של הרמים או של לא יודע מי, גם בכל אופן אני כן יכול לפנות בדרישה למדינה ולומר לכל הפחות, כשאתה קובע את המס תן נקודות זיכוי גם לגבר, מה לעשות, הוא גם אבא של הילדים. תן נקודות זיכוי באופן שישאיר פרנסה למי שמוגדר כעני ולא רק למי שמכניס הכנסה. אם אנחנו נסכם את מה שהיה לנו כאן, דיברנו על איזון השוק שהוא באופן עקיף על ידי שבירת הריכוזיות, באופן ישיר בפיקוח על המחירים. דיברנו על יצירת מקומות תעסוקה כיעד ראשון במעלה. דיברנו על התמקדות, אם אנחנו מנסים למקד את ההמלצות שלנו, התמקדות ביתר סיוע סלקטיבי. הגדרנו את לעבור מקו העוני לסל העוני, ודיברנו על חלוקת מיסים צודקת. אם נעשה את כל זה, בהחלט נוכל בעזרת השם להתברך בציון במשפט שתיפדה ושווה יתברכו בצדקה. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.